טוב, בעזרת השם, כמדי יום שלישי, אנחנו ב-12 ורבע נפגשים פה לטובת שיעור למחלקה הישראלית וגלילותיה. פרשת שבוע. וינועם אדוני אלינו, עלינו מעשה ידינו כונן, עלינו מעשה ידינו כוננהו. כדרכנו בקודש נפתח בנושאים של פרשת תולדות, ואז ניגש לנושא של לדבר עליו היום, על תמימות וצייד. כך קראתי לו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, אז פרשת תולדות, בכלל לפני שניגש לפרשה עצמה, כל ספר בראשית הוא עסוק במתח הזה של בין נגלה לנסתר, בין דברים שהם מיידיים לדברים שהם זקוקים, צריך לעשות מאמץ כדי לחשוף אותם. נכון, אנחנו, יש לנו בהתחלה את הבריאה, הבריאה שהיא במיטבה, לאחר מכן הקדוש ברוך הוא מוריד מבול על הארץ, ואז צריך לחשוף את הטוב ואת החסד. יש לנו את קין והבל, נכון, אחד שקדוש ברוך הוא שואל למנחתו, והשני, קין, שהוא לא שואל למנחתו, ואז הוא רוצח, שוב פעם, מאבק, יעקב ועשיו בפרשה שלנו, אחרי זה יוסף ואחיו, תוך כדי יש לנו גם את ראובן ויהודה, בסוף החומש יש לנו את אפרים ומנשה. זאת אומרת, לאורך כל פרשיות ספר בראשית, יש מאבק נסתר וגלוי, תת-קרקעי ועל-קרקעי, בין הנגלל לבין הנסתר, ונדרשת להיות עבודה כדי לחשוף את הצדדים הנסתרים. כי בעצם כל הזמן יש בחלל האוויר, מה קורה פה? למה לא פשוט שיעקב יהיה הבכור? נסגור את הסיפור, למה צריך שעשיו יהיה הבכור הכרונולוגי, יעקב יתפוס לו בעקב, אחרי זה הוא יקנה ממנו את הבכורה, אחרי זה יהיה בלגן, אחרי זה הוא צריך להתחפש ולשקר ולברוח, והוא עודף אחריו. מה כל הסיפור הזה? למה לכתחילה הקדוש ברוך הוא לא באופן מסודר וגלוי, מסדר את הדברים כפי שהם, ולא צריך לעשות כל כך הרבה תחבולות, במיוחד כמו שאנחנו רואים בפרשת השבוע, ועוד קוראים לי יעקב, יעקב מידת האמת, תיתן אמת ליעקב, איזה אמת, פה הכל פוילי שטיקים, מה קורה פה? מה, לא ברור בדיוק למה הקדוש ברוך הוא עושה את המעשים האלה ומופיע אותם בצורה כזו. אז נזכור את הפרשה וניגש לנושא שלנו, שזה על תמימות וצייד. אז קודם כל יש לנו את יצחק ורבקה, תולדות יצחק ורבקה, לאחר מכן יש לנו את מכירת הבכורה, הרעב בארץ וההליכה לגרר, הברית בין יצחק לבין אבימלך, הברכות ליעקב ועשיו, ולאחר מכן באמת יעקב בורח לחרן. אז אלו הנושאים שיש לנו בפרשה, שישה נושאים מרכזיים. אז בואו נתחיל. כל התנ"ך מלא בשבחה של התמימות. הפסוק המרכזי אצלנו בפרשה, והבאתי פה עוד כמה פסוקים, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. לא ברור עדיין זה שבח, מה זה אומר עליו. אפילו אבא שלו במידה מסוימת מתבלבל פה, נכון? הוא אומר, אני עכשיו, אבא שלי אברהם, עכשיו אני יצחק, אני גבורה, אבא שלי היה חסד, אני גבורה, ועכשיו אני מחפש מישהו שישלים את התמונה הזאת, ואני, יש לי תפיסת אחריות מאוד גדולה, כי אני בעצם מבין שעכשיו אני הולך לבנות את עם ישראל. את מי אני אמור להעדיף? האם אני צריך לקחת איזה רול אחד, איזה בריון אחד, איזה בנדיט אחד כמו עשיו? ואני מזהה שיעקב הוא מאוד מאוד תמים, אני יודע שהעולם הזה הוא לא פשוט, ניקח את עשיו ונגייר אותו. במובן הזה, זאת אומרת, אני רואה גם שהוא מכבד הורים, שוב, יצחק בפרשה שלנו, כמו שאמרתי בהקדמה, הוא מייצג אולי את הצדדים החיצוניים של תפיסת המציאות, ורבקה, אשתו, אומרת, לא, 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 אתה לא רואה טוב, זה לא נכון, לא עשיו הוא ממשיך הדרך, יש פה דפים, חכם אושרי וזה על הבימה, תביא גם לחבר. שוב, בעצם יצחק רואה רואה את טובת עם ישראל לנגד עיניו, וטובת המציאות, ואיך יוולד עם ישראל בצורה הכי מתוקנת, לפי דעתו, צריך לקחת איזה סב כזה, איזה מישהו מקורקע, לא איזה בניש, אלא אחד שהוא מהשטח, מבין עניין, ובתוכו יהיה כל... אנחנו נגייר אותו, נשים לו כל יעקב, ניקח את הקטע המהותי, והכל יהיה בסדר, אומרת לו, לא, רבקה, אתה טועה ואתה טועה בגדול. הוא ממש מטעה אותך, הוא שואל אותך כל מיני שאלות, איך מאסרים את התבן, ואיך מאסרים את המלח, סליחה, איך מאסרים את המלח, והאם בית שכולו ספרים חייב במזוזה, הוא נראה לך איזה צדיק, אבל האמת היא שהוא צד אותך. אתה צריך לקחת את יעקב התמים, ועל ידיו לשים את ידי עשיו. זאת אומרת, חייב, אומרת לו רבקה, חייבת להיות מציאות כזאת שהפנימיות היא זו שתקרין על החיצוניות. את החיצוניות, לפעמים אתה תגייס אותם ממקומות אחרים, כמו חוכמה בגרועים טעמים, אבל אל תשלה את עצמך, יצחק, יציק, אל תשלה את עצמך, לקחת את עשיו ולטוע בו את כל יעקב, כי זה פשוט לא ילך. בסדר? אז בואו, קודם כל נדבר בשבח התמימות, תסתכלו יחד איתי, מי שאין לו דפים, אז יש על הבימה. אז אמרנו, בפרשה שלנו, וגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש טעם, יושב אוהלים. עוד מרגע נפתח את הסיפור הזה של התמימות. מקור הבא, יש פה איזה טעות כתיב, התהלך לפניי והיה תמים. מי אומר את זה למי? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, נכון. אחר כך יש לנו איש צדיק תמים היה בדורותיו, זה נאמר לנו על נוח, נכון? יש דורשים את זה לשבח, יש דורשים את זה לגנאי, אנחנו ממשיכים בתורה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, זה ציווי לכל אחד מאיתנו, כן? להיות תמים עם הקדוש ברוך הוא, יש אומרים שתמים זה שלמות, עוד מעט נראה. אחרי זה פסוק מקסים, הולך תמים, מופעל צדק, קריטריונים לאדם צדיק, זה בתהילים תדבב, הולך תמים, מופעל צדק, דובר אמת בלבבו, זה קריטריון לבן אדם שהוא עובד השם, איך צריך לראות עובד השם, כך מתאר דוד המלך, אחרי זה בתהילים, יהי לי ביטמים בחוקיך. אנחנו רואים לאורך כל התנך, שהקדוש ברוך הוא מעצים את התמימות, אבל הקדוש ברוך הוא, אתה בראת העולם לא תמים, אז למה התמימות היא כל כך חשובה? מה יש בה בתמימות, שאי אפשר לגייס אותה מאוחר יותר. זאת אומרת, תן לנו לנחות לפה, נהיה אגרסיביים, נהיה חשדנים, נהיה ספקנים, כבדהו וחשדהו, כמו הרבה אנשים בעולם הזה, אנחנו רואים שהתמימות היא לא משתלמת, נכון? אולי אפילו לנו מתגנב את השאלה הזאת, אתה מתעלק בתמימות, בא למכון מאיר, רואה את הרב ביגון, רואה את הרבנים, רואה את החירון, בוא נה, איזה עולם תמים, איזה יופי, אולי כדאי להיות כזה, יוצא רגע החוץ, אומר, לא כדאי, לא כדאי, את התמימים תוכנים, התמימים פריירים, אז למה הקדוש ברוך הוא כל כך מעצים את התמימות, ודואג להבהיר לנו שהתמימות היא מאוד 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 חשובה, בהתנהלות בעולם הזה, ובוודאי בעבודת השם. ושימו לב מה המהר"ל שואל, בשם הרמב״ם. ולכן הקושייה שהקשה הרמב״ם בספרו ז"ל מורה נבוכים, רואים אותי? נכון, רואים, כן? וכי נותנים שכר על העבירה, שמפני שעבר מצד השם יתברך נתן לו שכר שידעת, מה קורה פה? אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא נותן לו הוראות, אומר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל, תאכל מה שאתה רוצה. עץ אחד, אני מבקש ממך לא לגוע בו. כי אם אתה תיגע בו, אתה תדע טוב ורע. בסדר? שואל הרמב״ם במורה נבוכים, ומביא אותו הרמב״ם, ומביא אותו המהר"ל, בספר, למהר"ל יש כ-30 ספרים, שניים מתוכם נקראים נתיבות עולם, נתיבות עולם א', נתיבות עולם ב', אחד מהנתיבות זה נתיב התמימות, כדאי ללמוד את זה, דברים מתוקים. אומר, שואל המורה נבוכים, מפני שעבר מצוות השם יתברך, נותן לו שכר שידע בין טוב ורע. בין אתה מעבר על מה שאתה אמרת, אז אפשרת לו עכשיו לדעת טוב ורע. מה פתאום נתת לו יתרון? הרי הוא עושה חיסרון, הוא עבר עבירה. מה אתה נותן לו לדעת? מה טוב ומה רע בחיים האלה? מה אתם הייתם עונים? שאלה טובה, שאלה ברורה? אומר לו, אל תיגע, פן תיפגע, שברת, שילמת. פה הוא אומר לו, שברת, קיבלת. למה, למה, למה זה לא באמת שכר? למה אולי השאלה הזאת היא בטעות יסודה? אז בגלל שאתם בטוח יודעים את זה, אנחנו נמשיך. אומר לו ככה, מפני שעבר מצוות השם יתברך נתן לו שכר שידע בין טוב ובין רע, והיה משכיל יותר ממה שהיה לאדם קודם, הוא נעשה משודרג. כי בוודאי יצא, עונה הרמב״ם, הייתי צריך לעשות פה סימן שאלה, כי בוודאי יצא שכרו בהפסדו. אומר הרמב״ם, דע לך, והרמב״ם הנשר הגדול, שכולו שכל וכולו היגיון צרוב, ושיטת ההסברה שלו היא השכל, הוא אומר, אל תהיה בטוח שלדעת טוב ורע זו מתנה. אל תהיה בטוח שהחשיפה השכלית היא בהכרח טובה. כי מה יש בה? איזה בעיות עלולות להיות בחשיפה השכלית? תגידו לי אתם. בן אדם שחושב יותר מדי, אז מה? מה הבעיה? איך? פירה, מה עוד? אפתיות, מה עוד? מכאוב, מה עוד? מוסיף דעת, מוסיף מכאוב, כן. מה עוד? מה הבעיה? יש פה, לטחון את השכל, עד רבה, זה מותר האדם עם הבהמה, אין כי הכל אבל לבד לנשמה הטהורה. אנחנו רואים את זה בבוקר, עם הקורא הכביש, נכון? אומרים, שמה היתרון של הבן אדם על הבהמה? שיש לו שכל על הראש. אז למה אתה אומר שזה לא יתרון? מה אתה אומר? אתה, שמסלסל בשערך. אתה לא מסכים עם זה. תראה מה הוא אומר. יש לך דף? קח לך דף, קח לך דף. אומר הרמב״ם, הנשר הגדול, שהוא בדרך כלל מסביר בדרך השכל, בוודאי יצא שכרו בהפסדו, כי החוכמה הזאת היא התחכמות. לפעמים פלפולי הסרק, לפעמים הספקנות התמידית, מי אמר שזה ככה? למה זה נכון? זה לא במקומו. הקדוש ברוך הוא אומר, התהלך לפניי ו... רגע, אבל יש דברים שאני לא רואה. יש דברים שאני לא יודע. תגיד לי, שאתה הולך לרופא, והוא אומר לך, ידידי, שב בבקשה, יש לי משהו להגיד לך. וואו. מתחילים כל מיני סרטים. טוב, אולי גם נקרא לאשתך ולילדים. וואו, וואו, וואו. טוב. יושבים ליד הרופא, הוא אומר, טוב, יש לך ככה וככה, ואתה חייב לקחת SOS, כדורים כאלה ואחרים. סלח לי, אדון רופא, זה לא עובד ככה, אני טיפוס מחקר, כל דבר צריך לדעת איך הוא פועל. עד שאני לא יודע איך בדיוק האנטיביוטיקה עובדת עליי, אני לא לוקח. מה אתה אומר? אם אתה לא לוקח בטיפול הבא, כבר לא יהיה מי לדבר, שתדע. אנחנו במצב SOS. זאת אומרת, זה נכון שצריך שמוח יהיה שליט על הלב. זה נכון מאוד. אבל לפעמים, ואם הקדוש ברוך הוא מנע את זה מאיתנו, שתהיה בך איזושהי ענבה מסוימת, שתגיד, אני בכוונה לא רציתי שתטעם מעץ הדעת טוב ורע. בכוונה לא רציתי שתהיה כמו הנחש הספקן והחסר אמונה. כי אני רוצה שהעמדה הבסיסית, הנחת העבודה שלך מולי, תהיה שאתה מאמין בי, שאתה מאמין בי שאני רוצה בטובתך. גם אם לא תמיד זה בא לך בשכל ולא בדיוק אתה מבין את הדברים עד הסוף. אני רוצה, אני לא מחפש רובוט, אבל אני מחפש בן אדם שהנחת העבודה שלו תהיה יחס של אבא לבן, שאני אוהב אותך, שאני רוצה בטובתך. ואם אתה תוכל מעץ הדעת, כל הזמן תיכנס בחסר, אבל למה אתה רוצה בטובתי? למה? מה קרה? מה אתה רוצה ממני? מה אתה מרוויח? כן, וכן על זה הדרך. אז אני קורא שוב פעם את לשון הרמב״ם שמופיע במערל. שיצא מן התמימות וגרם לו המיטה. עוד מעט נראה איך חוסר תמימות גורם מוות. והיה הסיבה אל הדבר הזה הנחש שעליו נאמר, והנחש היה ערום מכל. ועל ידי נחש באה המיטה לעולם, כן? מה שנקרא זוהמת נחש הקדמוני. יש לנו גם הרבה אנשים, לא הרבה, אבל יש אנשים לאורך ההיסטוריה, צדיקים תמימים, ככה הגמרא מתארת, לפחות 10 כאלה, שהם מתו בעטיו של נחש. לא היה להם חטאים פרטיים. למה הם מתו? בגלל זוהמת נחש הקדמוני. למה הם מתו? בגלל שבעצם יש איזה מחיר מסוים, שהקדוש ברוך הוא תובע מכל המציאות, על זה שהיא לא האמינה, בזה שהוא רוצה בטובתנו, ותו לא. טבע הטוב להטיב, מה אתה מתחיל לשאול שאלות על כל דבר? מה כל דבר אתה מספק אותו? וחוץ מזה, אנחנו הרבה פעמים רואים שההחלטות החשובות ביותר בחיים שלנו, אנחנו כמובן מחליטים אותן גם מתוך הראש, אבל לא פחות מזה, מתוך הלב. כן? אדם, מי שפה רוצה להתחתן, הולכים לדייטים, בסדר? בן אדם בא, אומר, טוב, בבקשה, שלפי את הרשימה, איזה תכונות יש בך? שולפת לו קבלה של רמי לוי. מלא, אני כזאתי וכזאתי וכזאתי. וגם הוא, טוב, ועצר עכשיו תוכה. הוא בכלל שולף של עושר עד. רשימה שאין לה גבול. בסדר, הכל פיקס. טובי לב, טובי עיניים, לב רחב, מידת החסד, מתמידים עצומים, משכימים מדופלמים. הכל, 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 הכל. כן, אבל בסופו של דבר, אם אין לב, הוא לא יתחתן איתה. אין אדם למד, או דוגמה, זה לגבי הלב, זאת אומרת ההחלטה הזוגית, או אין אדם למד במקום של ליבו חפץ. יש מלא ישיבות, מתוקות, אדירות, עם כל הקריטריון, אבל ליבי אומר לי שאני הולך למקום הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, רחמנה, רחמנה הקדוש ברוך הוא, ליבה בעי, אני רוצה את ליבך. זה בסדר גמור, בוודאי שצריך לעבור דרך השכל. אל תיזהר, לא לקחת ולהעצים את השכל יותר מדי. למה? כי אני אמרתי שהחוקיות הרוחנית והחוקיות האלוקית והאפשרות שלך להתקרב אליי, היא בין השאר ואבן יסוד בזה, זו התמימות. התמימות. בוא נראה עוד מעט, תהיה קצת יותר ברור למה אני מכוון את זה לפרשה הזאת, ומה, איך התמימות באמת מביאה למוות. שמזה תראה, כי כמו שהתמימות הוא החיים, כל זמן שהאדם הראשון היה תמים, היה חי, ולא מקבל מיטה. ועל ידי הנחש שהוא ערום, קיבל המיטה מזה. כלומר, הארסיות, המוות, החידלון, נכנס מתי שהופסקה התמימות. ברגע שפסקה התמימות מן העולם, נכנסת הספקנות, נכנס המוות, נכנס חוסר האמון. בוא ניקח את הדוגמה השנייה שאמרתי, בין איש לאישה. תארו לכם, תספר לכם סיפור. אני חיתנתי פחות או יותר, זה 700 זוגות בחיי, זה הרבה. מגיל 28, עד היום עוד מעט 56, 28 שנים אני זוכה כבר לחתן אנשים. יום אחד, זוג יושב אצלי בבית, חוץ מכבודכם, האשתה, הבחורה הלכה להתפנות, אומר לי הבחור, תקשיב, כבוד הרב, אתה נראה לי בחור נחמד, אני חייב לשתף אותך במשהו. אמרתי לו, בבקשה, יש לי שני חשבונות בנק. חשבון אחד, משותף. חשבון שני, היא לא יודעת עליו. מה אתה אומר? אמרתי לו, מה אני אומר? אני אומר שאני לא מחתן אותך. מה? למה אתה לא מחתן אותי? אמרתי לו, אם אתה כבר תחת החופה, אין לך אמון, אוי ואבוי לך, מה יהיה בהמשך? שיהיו ניסיונות, ותידרש תמימות מלאה, ולויאליות, ואמת. אם בן אדם כבר בתחילת דרכו, אין שם תמימות, ואין שם אמת, ואין שם אמון, זה בוודאי יביא למוות. טוב, ברוך השם, אחרי זה הוא גילה לה שיש לו עוד חשבון בנק, אז הסוף בסדר, אל תהיו במתח. לא, בהדרכה, הדרכת חתנים, לפני שהם באים אליי הביתה, לפני שאני מחתן אותם, אז אני יושב איתם, שעתיים, אני, אשתי, קיצור, ואחרי זה ביחד, ככה הוא אומר לי. מה אתה אומר? סיפור כואב, לא? הלאה. אומר דוד המלך, בדף מספר 2, מקור מספר 1, מחילה שזה לא מוספר, ואני בער ולא אדע, בהמות הייתי עימך. מה? דוד המלך, מבחירי האדם, לוחם, שועל קרבות, בן אדם שכל הזמן אומר כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, איך, למה אתה אומר את זה? הוא אומר, אני מחפש להיות קצת תמים כמו בהמה. הוא אומר, אני רואה שהשכל שיש לי, והקדוש ברוך הוא חנן אותי בו, וכל דוקטרינות המלחמה, ואני יודע איך להילחם, ואיך להנהיג, ואיך להוביל את העולם, וזה, זה הרבה פעמים באוכריי. אני רוצה באמת להיות כמו איזה בהמה. או פסוק אחר בירמיהו, עוד מעט נראה מה קורה במסכת חולין. וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. זה מושג שגם הרב קוק משתמש בו בספר אורות. זרע האדם זה אנשים החושבים יותר, וזרע האדם זה אנשים יותר זרע בהמה, אנשים יותר מקורקעים, זה מה שנקרא בקטע טוב, לא להגיד את הדברים התחתונים. יש כמובן בבהמות הרבה חסרונות וכולי, ובאמת כמובן שהאדם עם השכל שלו יכול להגיע למקומות הרבה יותר גבוהים, אבל השכל לפעמים יכול להיות ממש ממש באוכרנו. הרב קוק כותב גם באורות התשובה, הוא כותב שבן אדם יכול להיות הרבה יותר גרוע מבהמה, בן אדם ללא אידיאל יכול להיות הרבה יותר גרוע מבהמה, כי מה שקורה עם השכל שלו, הוא יכול להוביל את המציאות למקומות הכי נוראים, כן? כמו שאנחנו זוכרים את מחשמה לפני 80 שנה, שעם השכל הזה הם המציאו מכונות מוות. לקחו את המותר האדם מן הבהמה, לקחו את האפשרות הזאת השכלית שיש לאדם, שהיא היתרון של הבהמה, וירדו הרבה יותר מתחתיה, הגיעו למקומות הרבה יותר תחתונים. אומרת הגמרא מסכת חולין, אנשים שערומים מדעת ומשימים עצמם כבהמה. היא מסבירה את הפסוק בירמיהו, הגמרא מסכת חולין. כלומר, ערומים, אני כרגע עזוב, אני לא, אני בתמימות. דרך אגב, זה מחלה מדבקת, מניסיון. אם בן אדם מתנהל בתמימות, גם אנשים שמסביבו בדרך כלל, אתם תגידו לי, אבל ראינו, במשך הזמן הם מתנהגים גם איתו בתמימות בחזרה. כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אם אני מתנהג כלפיך, או בוא ניקח את הצד השלילי, שהוא בדרך כלל יותר ניכר. אם אני מזהה, שהחברות ביני לבין אנשי קולגות שלי בעבודה או במשפחה הוא חשדני וספקני, אז כמו שאני מתייחס בספקנות, גם הם מתייחסו בספקנות, נכון? אם הם מזהים שאני לא מאמין בהם, גם הם לא יאמינו בי, הם לא יכולו לסמוך עליי בשום דבר, כמו שעשיו דרך אגב לא סומך על אף אחד מנשותיו, נכון? הרי מאיפה רבקה לוקחת את בגדי החמודות, אתם זוכרים? איפה היא לוקחת את זה? איפה נמצאים הבגדים של עשיו, הבגדים השעירים? אצל מי? אצל רבקה בעצמה. למה? אומר רש"י במקום, אתה יודע למה זה נמצא אצלה? כי הוא לא סומך על אף אישה שלו. הוא כבש כל כך הרבה נשים, אבל עם אף אחת מהן, לא היה לו באמת אמון שהוא יכול להפקיד בידיהם את בגדי החמודות שלו. את הבגדי החמודות הוא שם דווקא רק אצל אמא. אצל אף אחת מהאנשים, כי בכל אנשים, כמו שהוא היה חשדן, כמו שהוא היה ספקן, גם הם התייחסו אליו בהתאם. בסדר? זאת אומרת, זה הורס כל חלקה טובה, הספקנות הזאת. טוב, אז אם ככה, באמת בואו ניכנס פנימה. אנחנו יודעים, יש לנו, זה לא פסוק, נכון? יש לנו גרב קרליבך, עוד אבינו חי, נכון? אנחנו שרים את זה גם בערב שבת. זה בא מהתורה, בפרשת ויגש, הוא שואל אותם, העוד אבינו חי? כן? ואחרי זה פרשת, כן, גם ויגש, אדוני שאל את עבדיו, ויש לכם אב או אח, ואני אומר לאדוני, יש לנו אב זקן, ובן זקונים הוא לא. בקיצור, העוד אבינו חי? מה זה החיות הזאת? החיות היא נובעת מזה שאיש תם הוא איש חי. מה ההפך מאותיות תם? מת, נכון? אז תראו, יעקב אבינו, אם אני בן אדם שהוא תמים, ומתנהל בתמימות, שוב, תמימות זה לא טיפשות, תמימות זה הנחת עבודה. הנחת עבודה, אני נכנס למקום חדש, למכון מאיר, או לכל מקום, אני יכול פעם אחת, אני אגיד, או, הנה באתי, בוא אני צריך להיזהר, מי פה זה, מי פה, אני לא יודע, מי ייקח לי את התפקיד, מי יעשה לי, מי ישתה לי, מי ייקח לי מזה, כן. כל מיני בחשדנות, זה אפשרות אחת, אני בעצם לא חי, בטח לא חי בצורה טבעית, כי אני כל מיני עסוק בלשמור ולבצר, שאף אחד לא ייקח לי ולא ישתה לי, בסדר? אבל אם אני בתמימות, אני יכול לחיות בתמימה, הכל בסדר. תשאיר את, כן, אשתי, אנחנו היינו גרים לפני כן ביישוב, עכשיו באנו לירושלים הקודש. אני רגיל שהבית פתוח. אומרת לי, מה קרה לך, מה? יכולים לקחת לנו את כל המיליונים מתחת לבנת? אמרתי לה, מה? התהלך לפניי ואין תמים, מה קרה? כולם פה צדיקים. או הייתי כמה פעמים בתל אביב, עיר הקודש. אז חליתי באיזשהו מקום, והייתי, הלכתי לקנות איזה, אני יודע מה, איזה ספר תורה. קיצור, לקנות איזה, איזה שתייה, השארתי את האוטו דלוק. המוכר אותי, כתב, אתה נורמלי, דקה פה, שותים לך את הרכב, הוא כבר ברמלה, כבר וונטד, כאילו, מוכרים לך לחלקים. אמרתי לו, מה הבעיה? מה הסיפור שלך, כאילו, מה, אתה תמים מדי? אז בוודאי בעבודת השם, ובעבודת בריאותיו, צריך להיות תמים. צריך להיות תמים, כי כמו שהסברנו עכשיו, זה גורם לי לחוסר חיות, כי אני משקיע המון אנרגיה בחשדנות. מי אמר שזה נכון? מי אמר שאתה צודק? אתה בטח רוצה ממני משהו. בסדר? תראו, לעומת יעקב אבינו שהוא חי, נכון? עוד אבינו חי, על מי זה נאמר? על יעקב, כי הוא תם, ממילה יש בו הרבה חיות. תראו מה כתוב על עשיו. ויוכל וישת, אני בראשית שם, נכון? רואים אותי, נכון? ויוכל וישת, נשתה רגע. ויקום וילך, ויבז עשיו את הבכורה. יש לנו פה חמש פעולות. אומרת הגמרא בבבא בתרא, חמש עבירות עבר אותו רשע באותו היום. הספקנות הזאת, החשדנות הזאת, היומרה הזאת להגיד שהכל הוא בשליטתי, זה גם עוד צעד, אני צועד קצת יותר פנימה. בן אדם שהוא, כל דבר אצלו בחיים צריך לעבור דרך השכל, יש פה גם איזו נבנות של גאווה, כן? אם אני מבין, אני עושה. אם אני לא מבין, אני לא עושה. פעם הזכרנו, אני ברשותכם רוצה להזכיר איזה גמרא במסכת ברכות, גמרא מפורסמת, על מצוות שילוח הקן. כתוב, זה לא מופיע לכם פה, לגבי מצוות שילוח הקן, כתוב ככה במסכת ברכות. אומר על קן ציפור, התורה אומרת, כי תיקרא ציפור לפניך, בדרך על הארץ, אפרוחים ובוצים, והאם רבץ על אפרוחים ובוצים, תשלח את האם ואת הבנים, תיקח לך, למען ייטב לך וארך את הימים. אומרת הגמרא, האומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה רחמנים, כן, אני יודע למה הקדוש ברוך הוא אמר לנו מצד שילוח הקן, בגלל שהוא רוצה שנהיה רחמנים. הוא אומר לו, שתוק! שתוק! גזרה גזרתי, והיא אתה רשאי להרר אחריה, זה גזרות של הקדוש ברוך הוא. האומר מודים מודים, כן, הבן איש חי מחבר את הגמרא הזאת, למרות שהיא לא בהכרח, זאת אומרת, מי שאומר, הקדוש ברוך הוא ציווה, אני עושה, הוא אומר לו, שתוק! שואל הבן ישחי, תגיד, מה אתה רוצה מבן אדם? אם הוא חוקר, אומרים לו לשתוק. נכון? הוא אומר, אני יודע מה ההיגיון מאחורי מצוות שילוח הקן, בגלל שקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה רחמנים. שתוק, זה גזירת הכתוב. בא שני אומר, איזה יופי, איזה גזירת הכתוב, אני עושה מה שקדוש ברוך הוא... שתוק! למה אומרים לשני האנשים לשתוק? יש לכם אולי איזה הסבר? השאלה ברורה. סליחה. הגמרא ברורה, התשובה, אומר הבן איש חי, אני מחפש שהאדם יהיה משולב משני הצדדים גם יחד. מצד אחד, תחקור אחרי טעמי המצוות, זה בסדר גמור, אבל אל תתנה את ההתנהגות ועבודת השם שלך בזה שאתה מבין או לא מבין. אם אתה טיפוס כזה, שאתה בעבודת השם, טוב, אני עושה את כל הקדוש ברוך הוא ציווה, אני עושה, זה בסדר גמור. אבל קסומה עלינו גם לברר, זה מה שאנחנו עושים פה כל היום. נכון, בגמרא ובאמונה, שבן אדם יראה את טעמי המצוות ומה שעומד מאחוריהן, ולמה וכמה ואיך, בסדר? זה חשוב מאוד. אבל אני לא מתנה את זה בזה. אני לא מתנה את הקיום או האי קיום שלי בזה שהבנתי או לא הבנתי. לכן באים בביקורת כלפי הבן אדם הראשון. טוב, אז אם ככה, למה באים בביקורת כלפי האדם השני שהכל עושה בתמימות? כי הקדוש ברוך הוא נתן לך שכל. בוודאי, תחקור ותדרוש ותלמד ותעמיק, אבל תן לזה את הפרופורציות הנכונות. מהן הפרופורציות הנכונות, אומר הבן איש חי, זה מאוד יפה, מתוק מאוד, משל קירות וטפטים. התקרה, על מה היא עומדת? על הקירות, על העמודים, נכון? זה קודם כל תמימות מול הקדוש ברוך הוא. אבל כדי שיהיה לי נעים פה, אז אני מקייר, ומצייר, שם וילונות, שם מנורות, שיהיה נעים, נכון? אבל ברור על מה הסיפור עומד. ברור על מה עבודת השם עומדת. קודם כל, על זה שאני מאמין בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לי תורה. את התורה הזאת אני מקיים, גם אם אני לא מבין את הדברים עד הסוף. אבל, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, נתתי לך שכל. אבל שים לב שתיתן לשכל את המקום הנכון. אל תהפוך אותו לגולת הכותרת. לא סתם אנחנו נקראים לב שבאיברים ולא ראש שבאיברים. מלכות שהעצימה את השכל באופן מוחלט הייתה תרבות יוון. ואנחנו יודעים לאיפה היא הגיעה. אבל האדם היהודי שמשלב בין התמימות לבין הרצון להשכיל ולהבין, לשמוע, ללמוד וללמד, ונותן לזה את הפרופורציות הנכונות, כמו שאמרנו, משל הקירות והטפטים, על מה זה עומד, על גזירת הכתוב, אבל אני רוצה להאמין ולחקור ולדרוש, ואז זה גם עושה לי באמת נעים, אני מזדהה עם זה, אני רוצה את זה יותר, זאת צריכה להיות הפרופורציות. אנחנו רואים שעשיו הוא בן מוות, ועושה דברים נוראים, בגלל שהוא ספקן וחשדן, ובסוף הדבר גם אנחנו רואים שזה בא לו בהפוכה, זאת אומרת, באה רבקה ואומרת ליצחק, תשמע, זאת אומרת, זה מה שהיא אומרת מאחורי הקלעים, כן? הולכת ליעקב, אומרת לו, תשאי יעקב, יעקב היא מותק שלי. איך אומר הרב ביגון? מותק. בסדר? יעקב המתוק. אתה ממש ממש תמים, אבל אנחנו צריכים פה עכשיו לגייס את ידי עשיו, על גבי התמימות שלך, על גבי הנחת העבודה, על גבי העצמיות שלך, על גבי הדבר המרכזי, על גבי, כמו שאמרנו, הקירות, אנחנו נשים עכשיו את ידי עשיו, שהם יאפשרו לך להתהלך בקרב המחנה ובקרב הבנייה של עם ישראל לעתיד לבוא. אבל אמא, זה לא אמיתי. כן, יש אמת ויש לאמיתתה של תורת אמת. זה מושג שגם הרב קוק וגם קודמיו התביעו במציאות. יש את אברהם, יש את שרה, יש את אברהם, יש את יצחק ויש את יעקב, אבל נשותיהם גדולות מהן בנבואה. הן חושפות את הצדדים הפנימיים. אתה אברהם, אתה מקסים, אבל כל אשר אתה אומרת לך שרה, שמע בקולה, גרש את בן העמה. אתה אולי אומר, לא, יהיה בסדר, אנחנו נסדר אותם, נגייר אותם, אנחנו רואים שהטעות של אברהם, זו אותה טעות של יצחק. אברהם אבינו אומר, טוב, נשים פה את הגר, במשך הזמן היא תלמד, תדע לך להתנהג, הוא כבר עשה את זה עם מילות, וראה שזה לא כל כך עובד. אז אומרת לו, גרש את בן העמה, מה לנו ולה? עוד יבוא יום, ועלו מושיעים בהר ציון, נשפוט את הרסה, עוד יבוא יום שנתקן את העולם, אבל כרגע צריך להפריד. עכשיו אנחנו עוד פעם עם הסיפור הזה. יצחק לא לומד מאבא שלו. אומר, אני אקח את עשיו, אני אגר. אומרת לו, רבקה, אתה תמים. אתה תמים מדי. קח את התמימות הזאת, תלביש עליה את ידי עשיו, וכך עובדים במציאות. ברגע שישנו, כך כתבתי פה איזה כותרת משנה כזאת, היעדר תמימות פירושו מוות. אם אנשים לא מתנהלים בזוגיות שלהם, במשפחה שלהם, בחברה שבה הם חיים, בחוסר תמימות, הם פשוט מעקרים את החיים. כי הכל הופך להיות מאוד מאוד טכני. תחשבו שחס וחלילה, אתם עכשיו נמצאים בגן עדן, אז לשום דבר לא תורד אתכם. תחשבו שאתה עכשיו, כל אחד מאיתנו, מתקבל לעבודה, והמנהל אומר לו, שמע, אני, יש לי שתי שיטות הנהגה. אני כרגע אפתח בשיטת ההנהגה הראשונה, ויכול להיות שבעוד חצי שנה נעבוד אחרת. שיטת ההנהגה הראשונה שלו היא שיטה מאוד חשדנית. וואו. כל הזמן הוא אומר, תקשיב, אני, רק לי יש את המפתח, אני סוגר, אני נועל, שים את האצבע מתי שהגעת, שים את האצבע מתי שהלכת, אפס אמון, אפס זה. אחרי חצי שנה אומר לו, נו, בואו נעשה שיחת בקרה, נראה לאיפה הגענו. לאן הוא מגיע? למוות. לא קורה כלום. כי אני חווה שאתה לא מאמין בי. אז אני לא פרודוקטיבי, אני לא מוציא מעצמי, אני בוודאי לא שמח בעבודה שלי. אני ממש מרגיש שהכל כפוי. זה נכון, נתת לי פפלינוס ועבודה, כאילו, קיבלתי מסכורת, אבל עיקרת לי את החיים. אני מקבל כסף, אבל שום מהות, שום ערך אין בדבר הזה. טוב, אומר לו, אתה יודע מה, אני באמת חשבתי על זה, נפעל אחרת. מהיום והלאה, קבל את צרור המפתחות, אתה מנהל פה את הגזרה, למרות שאני לא בטוח שאתה תהיה מסוגל לזה, ותעשה גם ככה, ואני אתן לך עוד יוזמות, ואני אאמין בך, תתתה. אחרי חצי שנה הוא אומר, וואו, הבן אדם הולך להחליף אותי. אין אדם לא מתקנה לו בבנו ולא בתלמידו. זאת צריכה להיות הגישה. לתת אמון באנשים, לדעת שיש בהם, שיש להם את האפשרות לצמוח. אבל אם אני לא עושה זה, הכל הולך פייפן. טוב. בואו נזכיר ברשותכם, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל נזכיר ברשותכם את מה שאמרנו כבר מקודם. עשיו, לא רק שהוא חשדן, ספקן ובן מוות וממית את עצמו, הוא גם ממית את כל גזרתו. צד נשים תחת ידי בעליהם ומענה אותם, כי צייד בפיו. הוא פשוט, לא רק שהוא מחריב את הגזרה הקרובה אליו, אלא הוא מנצל את התמימות של זוגות אחרות, של זוגות אחרים, כן? ישנם נשים תמימות ששומרות את עצמן לבעליהם וכו', והוא בנקודה הכי תמימה, שדורשת הכי הרבה אמון בין איש לאשתו, שם הוא נכנס. את זה הוא מנצל, את הנקודה הזאת. ויעקב בדיוק הפוך. יעקב אבינו, שהוא נדרש להתחתן, אז מה הוא עושה? הוא וסביבתו. הוא אמור להתחתן בכלל עם רחל. מה רחל עושה? בנקודה הכי אינטימית, היא מגלה אצילות ופנימיות ונותנת את הסימנים לאחותה. עם אישה כזאת, הוא רוצה להתחתן. עם אישה כזאת שהיא תמימה ולא חשדנית, ועוד יותר מזה, אפילו מסוגלת ביום חתונתה וביום שמחת ליבה לתת לאחותה. איזה אצילות! אצילות כזאת יכולה להיות רק לנשים תמימות. אומרים שתאומות הם היו. רחל עומדת, ביום אחד, אני לא רוצה לשאול אתכם, לעשות לכם מבחן פתע, מי היה מוכן לוותר ביום חתונתו, שלא יבינו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אבל בדיוק משם, לא סתם רחל ולאה קורצו מאותו החומר שממנו קורץ יעקב. התמימות הזאת, האמון הזה, לתת לאחותה את הסימנים. אני לא יודע אם אמרנו את זה פעם, אבל אתם יודעים שהסיפור הזה היה בראש השנה. הסיפור של החתונה, שהיא נותנת לה את הסימנים, היה בראש השנה. וזו אחת הסיבות שאנחנו עושים סימנים בראש השנה. ולכן גם ראש השנה, היום הראשון נקרא דין הקשיה, כמו לאה, והיום השני נקרא דין הרפיה, כמו רחל. למה? אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אם האישה הזאת הייתה כל כך תמימה, כל כך תאורה, כל כך קדושה, שמה את אחותה לפניה. אם היא הייתה מוכנה לוותר על הסימנים, אתה, הקדוש ברוך הוא, שאתה דן את העולם ביום ראש השנה, אתה לא מוכן לקבל את הסימנים שאנחנו עושים, שאנחנו באמת אומרים, אני רוצה להיות, כן, איתם הוא אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. אנחנו באמת מאמינים שכולנו מלאים מצוות כרימון, וקרטה, וגזר, וקוקה קולה, כל אחד עם הסימנים שהוא עושה, ותקרא גרועה גזר דיננו. אנחנו נותנים את הסימנים, כי אנחנו רוכבים על ההתנהלות של רחל, לאה ויעקב. רוכבים על התמימות הזאת. אנחנו מייקרים את התמימות, לא רק שאנחנו לא מזלזלים בה, אנחנו מאמינים בה ורוצים להיות כאלה אנשים תמימים. שוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אנחנו מדברים כרגע בעבודת השם. אם אני רואה אדם שמתנהל איתי, כן, אם יקשתי את הפעל, ואם נברתי את הבר, כן, זה בעצם מה שקורה פה, בפרשה שלנו. אם הזהה שעשיו הוא מנצל את התמימות של אבא שלו, אז היא אומרת, בסדר, אנחנו נעשה לך תרי, אנחנו יודעים להיות מחוקמים, כן? במציאות שלנו עכשיו, כן? אנחנו עכשיו בהסכמים עם כל מיני רשעים, צריך בוודאי לעשות כל מיני בלמים, כל מיני עניינים. מה חשבנו שהם מחר ילמדו איתנו דף גמרא שם בגבול עזה? בסדר? זאת אומרת, צריך בעולם הזה עם אנשים להתחילה להיות תמימים. אבל אם אני מזהה שהתמימות הזאת היא באה אליי בהפוך על הפוך, אני צריך ללבוש את ידי עשיו ולדעת איך להתנהל פה. בסדר? טוב. ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול, החמודות אשר איתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן. רש"י, כמו שאמרנו קודם, והלו כמה נשים היו לו, והוא מפקיד אצל אמו שהיה בקי במעשיהן, וחושדן, הוא יודע אם יש לו עסק, הוא יודע איזה נשים יש לו, שאי אפשר לסמוך עליהם, ולו פעם אחת. טוב, לובש את הבגדים, מה קורה פה עכשיו? וירח את ריח בגדיו, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו. לבגד ישנם כמה מושגים מקבילים, זה לא סתם. לבגד גם קוראים בגד כיוון שהוא עלול לבגוד בי, בסדר? בגד נקרא גם לבוש, כי זה בעצם עוד סוג של כיסוי, כן, כמו שיש לי נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, יש לי גם את הבגד שלי. הבגדים נקראים מכבדותה, כן? מסופר במסכת ברכות שלפני התפילה, כן, היו, התנאים היו מכבדים את עצמם, כלומר, לובשים את הבגדים, כי יש נראות. תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו, כן? כאילו מלוכלק בבגדים שלו, ויש דורשים את זה במידותיו, הוא חייב מיטה. זאת אומרת, הבגד, אתה מכריע מה אתה עושה איתו. האם התדמית המשרתת, כן? אני עכשיו קוראים לי רב, בסדר? לא יודע מה זה אומר, אבל אני באתי לפה, כן? יודע, לפני כמה שנים, הפסקתי ללבוש את הטישרט, והתחלתי ללבוש חולצה לבנה, וקניתי לי את פארקר שבדרך כלל לא עובד. בסדר? מה זה אומר? זה אומר שיש תדמית, התדמית הזאת אמורה לשרת אותי. כלומר, אני מתפקד בתפקיד מסוים, אני מתלבש בלבוש מסוים, כן, להבדיל או לא להבדיל. שופטים באים לבית המשפט, לובשים אצטלה מסוימת, איזו גלימה כזאת אישי, אומרת, אני שופט, אני עורך דין, וכן לזה הדרך לכנסת, אם אני לא טועה, אסור להיכנס עם סנדלים, או סנדלים בלי גרביים, יש שם איזה מיילך שם עם הרב חנן פורט, או קיצור. לא, זאת אומרת, כל אחד מאיתנו לובש את הבגדים שלו, והוא רוצה להגיד בזה משהו. אני כזה, אני כזה, אני כזה. טוב, מה אנחנו צריכים לדאוג? שאנחנו נהיה צ'ק עם כיסוי. בסדר? תרתי משמע, צ'ק עם כיסוי, כיסוי בגדים. זאת אומרת, אני צריך לדאוג לזה שהבגדים שאני לובש, הם יהיו תדמית משרתת, כלומר, זה עוזר לי להופיע בפני הקהל כרב, ולכן אני מתלבש בצורה כזאת, או משרת אותי, אני רוצה להופיע לאנשים כפריק, או כארס, או כל אחד עם הסגנון לבוש שלו, ואני מתלבש ככה וככה וככה, או צובע את השיער, או עושה פה, עושה איזשהו אפקט בגוף שלי, כדי לשדר משהו מסוים. את תיזהר מאוד, במיוחד אם אתה אדם שאמור לקדש את השם, שהתדמית לא תהיה תדמית משעבדת, והיא תהפוך להיות בגידה, ותהפוך להיות חילול השם. זאת אומרת, אם בא לפה עכשיו, ניקח דוגמה, יבוא לפה הרב הראשי, מישהו שלבוש באמת ככה בצורה מאוד מאוד מכובדת, ואנחנו כולנו יודעים שבן אדם מלא בתורה וקדושה, והוא יבגוד בבגדים שלו. כלומר, אתה לובש איזו אצטלה מסוימת, אתה אמור לעמוד מאחוריה. אתה אמור להיות רב רבנן, אתה אמור להיות קדוש שבקדושים, אתה אמור להיות טהור שבטהורים, חכמים יזהרו בדבריכם. אם אתה חס וחלילה, אני סתם אמרתי רב ראשי, אבל זה כל דוגמה שלא תהיה, מישהו שמכבד את עצמו בצורה מסוימת, כן, לובש בצורה, אתה חייב לעמוד מאחורי זה. כי אחרת, זה יהיה חילול השם הכי גדול שיש. ברור, חברים? אז אמרנו, יש לנו מושג שזה לבוש, הלבוש זה מצוין, זה עוד הופעה שלנו, היא אמורה לשרת אותנו, אבל ייזהר מאוד שהיא לא תשעבד אותנו. אפשר לתת גם דוגמה ממישהו אחר, בן אדם בא, מתלבש באיזה לבוש יותר שובבי, ניקח איזה ארס, ארס או פריק, אז עכשיו הוא חייב למלא את המשבצת הזאת, הוא חייב להתנהל בצורה מסוימת, כי הוא גם לבוש ככה, הוא הכל קטן עליו, שום דבר זה, אחי, תזרום, כל הקיצו, נכון? גם בזה תיזהר, שאתה לא משעבד את עצמך לדימוי שאותו אתה לובש. אולי תחליט יום אחד שאתה מפסיק כבר למלא את המשבצת הזאת, אולי גם זה יגרום לך אולי לבוש גם בגדים אחרים, אבל בוודאי הבגדים הקודמים כבר לא רלוונטיים. הייתי ברור? בסדר? לבוש, בגדים, תדמית משרתת, תדמית משעבדת. אבל העיקר שנדע כולנו זו המהות של הבן אדם. הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. אם המהות היא מתוקנת, אם המהות היא נכונה, אם המהות היא קדושה, אם המהות התורה, זה כבר יוצא החוצה. הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד הרב, מתי החלטת להתלבש ככה? או ממתי אני אמור, לא יודע, להחליף את זה? כל אחד לפי העניין שלו. כל אחד לפי, יודע צדיק נפש בהמתו, כל אחד יודע מה, איפה הוא נמצא. שוב, זה לא אומר שום דבר עליי, אני רק מסביר את העניין הזה. אנחנו צריכים לדאוג שההופעה החיצונית שלנו וההופעה הפנימית שלנו, לא יהיה פער ביניהם. לא יהיה פער בין המהות לבין התדמית. מתי הפער הראשון שנוצר? עם הנחש, שהיה ערום מכל חיית השדה. הם גם כן היו ערומים, נכון? אדם וחווה. אז למה עד עכשיו הם לא התביישו? כי עד עכשיו הם לא חטאו. מתי שחוטאים, מתי שיש פער בין הגוף לבין הנשמה, בין הלבוש או הבגד לבין המהות, אז בן אדם מתבייש. אז הוא מרגיש שהוא ערום מכל חיי השדה. אז הוא בן מוות. אז הוא בעצם מביא חידלון וכיליון לעולם. זה מה שקרה עם הנחש. ואיבז, אנחנו ממש מסיימים. ואיבז אסב את הבכורה. כן, יש לנו זמן? ואיבז אסב את הבכורה. מי היו אמורים לעבוד בבית המקדש לולך את העגל? הבכורות. מצוין. על הפסוק הזה, רשי אומר שמה, שלמה הוא ביזה את הבכורה, אומר רשי על הפסוק הזה בפרשה שלנו, כי הבכורה זה עבודת הקורבנות, הוא אומר, מה אני צריך את כל הבלגן הזה? כדי להקריב קורבנות בבית המקדש, אני אסב ברבות הימים, אני אמור להיות קדוש, אני אמור להיות טהור, אני אמור להיות תמים, לא מתאים לי כל הסיפור הזה. אני בז לזה. אני בז לכל הדברים הפנימיים. אני מעניין אותי כסף, עוצמה, נשים, תאוות, חיצוניות, חומר. זה מה שמעניין אותי. לכן אני בז לבכורה. כי אני יודע שאם אני בכור, אני בהכרח חייב להתכתב עם קדושה, טהרה, עוצמה, נקיות, תמימות. לא מתאים לי הסיפור הזה. לעומת זאת יבוא משה ועליו אנחנו אומרים תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. התורה שאנחנו לומדים כתוב תורת השם תמימה משיבת נפש. אתה רוצה ללמוד תורה? אתה רוצה שהתורה גם תחדור אליך ולא רק תהיה איזה אוסף של אינפורמציות? אתה חייב להיות תמים, אתה חייב להיות טהור, אתה חייב ליצור גזרה טהורה וקדושה, כי אחרת זה לא נדבק, זה לא נכנס. אתה אולי יודע לדקלם דברים בעל פה, אבל אתה לא באמת חי אותם. למה אומרים, תורה ציווה לנו משה, כן, אמנם משה הוא זה שנותן את התורה, אבל מורשה, כלומר, איך אנחנו נירש את התורה הזאת? קהילת יעקב, ברגע שאנחנו מתקהלים סביב התמימות, ברגע שאנחנו מבינים שהתמימות, השלמות, תמימות זה גם שלמות, אני באמת נקי במידותיי, נקי בתורתי, נקי במחשבותיי, נקי בזוגיות שלי, נקי בהתייחסות שלי לחברה, נקי בהתייחסות שלי לעם. אני לא חשדן, אני לא ספקן, אני לא בז לבכורה, אני לא בז לדברים שבקדושה ובתארה, אז אני באמת ראוי להיות הבכור. וזה בעצם מה שמתגלה לאורך כל ספר בראשית. מי שבאמת מעצים את הבכורה האמיתית, הבכורה המהותית, ולא הבכורה הכרונולוגית, נולדתי לפניך, אז אני עדיף עליך. את מי יודע לכבד את זה? מנשה ואפרים. לכן אומרים בברכת כהנים שאבא מברך אותנו בליל שבת, אבא מברך אתכם? כן או לא? ולמה הוא לא מברך? ישמחה אלוהים כאברהם, יצחק ויעקב. למה אומרים ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה? כי מי היה בכור? מנשה, נכון? מנשה יודע להכיר בזה שאפרים קודם לו. מי זה שמסכל את הידיים? יעקב, נכון? נפל לו הסימון מהפעם שעברה. הוא למד משהו מרבקה. למד משהו מאמא שלו. שבעצם יכול להיות שמנשה הוא הבכור, אבל אפרים הוא הבכיר. אפרים הוא הקדוש, אף הוא יגדל ממנו, ולכן אנחנו מברכים את הילדים בערב שבת, דווקא בברכה הזאת, ולא בברכה של כל האבות והאימהות האחרים, שהם גם היו מקסימים, אבל התובנה הזאת נפלה להם רק אחרי המון 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 מאבקים. לסיכום, אם שאלנו בהתחלה, מה יש בה בתמימות הזאת? למה כל כך הקדוש ברוך הוא מעצים את התמימות הזאת? למה היא כל כך חשובה? היא במיוחד היום, בעולם שלנו היום, שהוא כל כך לא תמים, ובן אדם ואנשים לפעמים לוקחים את התמימות ומזילים אותה, אומרים, אתה תמים אתה, אתה לא זה. לא, התמימות הזאת היא תמימות מנצחת. אדם שמתהלך בתמימות, אדם שהולך בקדושה, אדם שהאמת היא נר לרגליו, ומשתדל גם בעזרת השם להתייחס בתמימות כלפי כל הסובבים אותו ולא בחשדנות, בעזרת השם יזכה לביאת הגואל ולבניין אריאל במהרה בימינו, אמן. ברוכים תהיו.